אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש איגרת השמד מאת הרמב״ם. איגרת השמד הגיעה אלינו רק בתרגומה העברי בשתי מהדורות שונות, אבל אין לנו המקור הערבי, למרות שברור לנו שזה נכתב בתחילה בערבית. לשם הנוחות אנחנו משתמשים תמיד במהדורה אחידה, אותה מהדורה, הלא היא המהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק ביד כעת, ויש לה שתי הוצאות, אחת שני כרכים, אחת שני כרכים ביחד, ואנחנו בעמוד ממתת אם אינני טועה. כן, הרמב״ם דן בהגדרה של חילול השם ושל קידוש השם. אז כאן אנחנו בהגדרה של קידוש השם בשורה 17. וקידוש השם הוא הפך חילול השם. וזה שהאדם כשיעשה מצווה מן המצוות ולא יערב עימה כוונה מן הכוונות, אלא מצוות השם בעבודתו בלבד. זאת אומרת, הוא לא עושה את המצווה לשם קבלת שכר, כבוד, ממון, שכר גשמי או רוחני, אלא הוא עושה כי זה רצון השם. הנה הוא קידש השם. ואם עשה בקהל, קידש השם ברבים. וכמו כן, אם נשמעו ממנו שמועות טובות, קידש את השם. הרי אמרנו שמי שיוצאות עליו שמועות רעות, זה חילול השם. וכן, אם מתנהג חכם מנהג יפה, הנה קידש את השם. כמו שאמרו, בזמן שאדם וכו. מה זה בזמן שאדם וכו'? המשך הציטוט שלא מצוטט כאן. בזמן שאדם דיבורו בנחת עם הבריות והוא עושה דברים טובים וכו', אז כל הבריות עד, אז כל הבריות אומרות אשרי אדם שלמד תורה. עד שעל זה נאמר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. וכמו כן, אדם גדול כשימנע עצמו מעניינים מכוערים אצל בני אדם, ואף על פי שאינם בעיניו מכוערים. כלומר, יש כל מיני דברים שמצד האמת אין בהם כל רע. אבל הבריות מרננות אחריו שהדברים האלה הם רעים, לכן הוא נמנע גם מזה. למשל, כתוב שתלמיד חכם, אסור לו לקחת בהקפה. למרות שמותר לקחת בהקפה. אבל יגידו שהוא מנצל את מעמדו, לכן הוא לא לוקח בהקפה. ודאי זה קידש את השם שנאמר ולזו צפתיים הרחק ממכה. טוב, זה דברים פשוטים שנאמרים בהקשר של מצוות קידוש השם, שכוללת גם את מסירת הנפש לפעמים על קידוש השם, כדי שלא יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא. וחילול השם הוא עוון גדול. שוגג יענש כמזיד, כמו שאמרו זל, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. טוב, כאן המשפט הזה דורש בירור. הרי יש לנו כלל שלא הרי האחריות של אדם השוגג, כי הרי אחריותו של אדם המזיד. אז למה אתה נותן לו את אותו עונש? נכון? זה הדבר תמוה. עכשיו, יכול להיות שבאמת הרמב״ם ככה הבין את המשמעות של המאמר הזה של חז"ל, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אבל אפשר להבין שבשניהם נפרעים באופן מיידי, בין שהדבר היה בשוגג ובין שהיה במזיד, אבל ברור שזה לא אותו עונש על שוגג ועל מזיד. אפשר גם להבין את זה ככה, חלק מהמפרשים בהחלט הבינו כך, כי הרי לא ייתכן שאותו עונש יינתן גם על שוגג וגם על מזיד. וכל העוונות יאריך השם עליהם. מה זה יאריך? נותן הזדמנות. חוץ מחילול השם שאין מעריכין לו, וכך אמרו, אין מקיפין לחילול השם. מהי אין מקיפין? אין עושין לו כחנווני המקיף. כלומר, שיפרעו ממנו מיד.
כן. אם כן, חילול השם, זה לא
שנפרעים ממנו מיד. הסברתי את המאמר, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, שזה הכוונה שנפרעים ממנו מיד. אתה אומר, כיוון שזה פירוש שני של הרמב״ם, אם כן, זה לא הפירוש הראשון. ייתכן. ייתכן בהחלט. אני גם העליתי ספק בדבר לפניכם. וכל המחלל שם שמיים, בינו לבין עצמו, הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו בגלוי. הגלוי, כמו שאמרו, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. מה זה מחלל שם שמיים בסתר? עושה עבירה וסבור שלא ידעו על כך, אבל זה חילול השם, כי זה לא ראוי, בסוף נפרעים ממנו בגלוי. והאבון הזה גדול יותר מכל האבונות. שאין יום הכיפורים הוא תשובה וייסורים מחפרים, אלא כולן תולין ומיטה מחפרת. כן, זה לגבי הברייתא המפורסמת של ארבעה חילוקי כפרה במסכת יומא. אותה ברייתא שנפסקה להלכה על ידי הרמב״ם בהלכות תשובה לגבי ארבעה אופנים שונים של כפרה. כן, מה? נכון, אפשר בעצם להגיד את זה. אלא שיש עבירה בלי חילול השם. יש גם. באופן שאין פה, נגיד, אין פה משהו שיש בו מרידה במלכות שמיים או משהו כזה. כן. אפשר, כן, סתם. יש הבדל בהלכה בין מומר לתיאבון, אוכל נבלות לתיאבון, ומומר אוכל נבלות להכעיס. מה זה מומר אוכל נבלות לתיאבון? זה אדם שהוא אוהב נבלות, אז הוא אוכל אותם. יש אדם שלא כל כך אוהב נבלות, לא כך בא לו, אבל מה, הוא רוצה להרגיז. הוא רוצה להרגיז את הרבנים, את הממסד הדתי, הוא אומר, אני דווקא אני אוכל נבלות, למרות שדווקא אני כבר לא רעב כל כך, ולא בא לי, אני גם שונא איך שהכינו את זה, אבל כדי להרגיז אני מוכן. ויש מחלוקת בהלכה בין אביי לרבה לגבי פסולדות של שניהם. כולם מסכימים, גם אביי וגם רבה, שמומר אוכל נבלות לתיאבון הוא פסול לעדות. והסברה היא פשוטה, אדם שלא שולט ביצריו, איך אפשר לסמוך על העדות שלו? הוא אדם שנתון להשפעות. לעומת זה, אדם שאוכל נבלות להכעיס, יש סברה לומר שכיוון שיש לו פרינציפ, אז הוא אדם חזק. אדם חזק, אפשר לסמוך על העדות שלו, לא ישקר. אמנם להלכה אנחנו פוסלים את שניהם, אבל ההבחנה היא משמעותית. אומר כאן הרמב״ם, האבון הזה גדול מכל האבונות, שאין יום הכיפורים ותשובה מסורים מחפרים, אלא כולם תולים ומיטה מחפרת. כן, זה במסכת יומא, אותה ברייתא מפורסמת הנקראת ארבעה חילוקי כפרה. אפשר לחלק את העבירות לפי עונשיהם, ואפשר לחלק את חומרת העבירות לפי כפרתן. זה לא אותו דבר. אם אנחנו נלך לפי העונש, אז העבירות החמורות ביותר זה אלה שחייבים עליהם מיטה. אדם עשה כך וכך, הורגים אותו. זה עבירה חמורה. מה שאין כן חילול השם, מה העונש על זה? אדם שחילל את השם, איזה עונש נותנים לו? אפשר להגיד שחייבי מיטות זה חמור יותר מחילול השם. אבל כשמגיעים לתחום הכפרה רואים את ההפך. שאדם שעבר על מיטה או כרת, אז תשובה ויום הכיפורים תולין, וייסורין הבאים עליו משלימים לו את הכפרה. אבל מתכפר. כלומר, אם עשה תשובה ועבר יום הכיפורים ובאו עליו ייסורין, זהו. נקי, אפילו מדבר שחיים עליו מיטה או כרת. לעומת זה, אם אדם חילל את השם, תשובה ויום הכיפורים וייסורין, שלושתם תולין, ואינו מתכפר עד שימות, שנאמר, באוזני השם צבאות, אם יכופר לכם העוון הזה עד תמותון. כיוון שמת, יתכפר. אז זה דווקא פקל, זאת אומרת, אדם שעשה חילול השם, יודע שכשהוא ימות, זהו, זה נגמר הסיפור. אבל עד אז לא. כן, מה? מה זה חילול השם? חילול השם זה דבר שגורם לבריות לא להתחבר יותר לריבונו של עולם, ולתורתו. אז זהו, מה שהוא אמר בצנאה, נקרא גם כן קידוש השם וחילול השם, זה על דרך הרחבת הלשון. הרחבה. כלומר, לגבי מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה בעשרה. אז זה על דרך הרחבת הלשון. אבל למשל הוא מביא את הדוגמה של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק עשה קידוש השם. איך? אשת פוטיפר רוצה לפתות אותו, הוא עומד בפיתוי, נקרא קידוש השם. איזה קידוש השם יש כאן? מי יודע? לפחות היא. לפחות אשת פוטיפר יודעת. ואם נאמר שהיא לא נחשבת לעניין זה, אבל אנחנו יודעים. איך אנחנו יודעים? זה כתוב בתורה. זה קידוש השם, קידוש השם עצום. בואו. חילול השם בצנעה, יש דבר כזה, על דרך הרחבת הלשון. כן.
מישהו חושב שהוא ראה שאחד מרבנים עשה משהו לא ראוי, ומספר את זה, זה ממש חילול השם.
לא הבנתי. אם אני מספר לשון הרע על מישהו,
על רבנים זה...
יש נגיד רב, ואני מספר עליו לשון הרע, ואני אומר, הוא עשה דבר רע מאוד. נכון? אז זה חילול השם. מה חילול השם? הלשון הרע או מה שעשה הרב? היו, שואלים אותך שאלה.
לפחות זה שאומר, זה בהחלט.
זה שאומר, זה חילול השם. תלוי,
יכול... מאנשים,
לא, הוא עבר עבירה של לשון הרע. אבל הלשון הרע זה עוד לא חילול השם. כי אם אדם קטן אומר לשון הרע, אין בזה חילול השם. אנחנו מכירים אותו. אבל הוא גורם לחילול השם. אבל החילול השם זה מה שהרב עשה. אם יש דבר כזה. כן.
מה?
אתה כבר דן עכשיו בשאלה אחרת. האם הוא חושב או לא חושב. אני הבנתי שאתה שואל על מקרה של אדם שמספר על מישהו שעשה דבר רע. בהנחה שזה אמת. עכשיו אתה מתחיל עכשיו לעשות לי חילוקים, מקרה כזה, מקרה כזה. זה לא הנושא של הלימוד שלנו עכשיו. נכון? או לא?
אני שמעתי
מקלות אחרות. לא הבנת. אתה שמעת שמי שאומר לשון הרע על רב, עושה חילול השם. לא, הוא גורם לחילול השם. אבל מה הדבר, מה הוא חילול השם באמת? מה שעשה אותו רב. או עצם העובדה שיוצאות עליו שמועות רעות, לפי מה שלמדנו. בסדר? אוקיי.
איזה עבירות למשל רק המיטה מחפרת?
העבירה שרק המיטה מחפרת, לפי מה שאמר הרמב״ם ולמדנו לפני 3 דקות, זה עבירה של חילול השם. מה? כן. למשל, אדם שהוא מכובד מאוד, עשה עבירה שהבריות מזדעזעות ממנה. למשל, יש אדם, הוא צדיק גדול, פתאום שמעו שהוא קיבל טובת הנאה של 20 שקל הנחה בכניסה לאתר תיירות. זה דבר חמור מאוד. הוא ניצל את מעמדו, כל הבריאות אומרים, מה? אחד כזה קיבל הנחה בגלל שהוא גדול בתורה, 20 שקל הורידו לו. סקנדל, זה חילול השם. בסדר, כן. הרחבת הלשון, הכוונה, זה לא גדר הלכתי, זה גדר ספרותי. בסדר. כן, בבקשה.
נפרעים ממנו מיד. אנחנו מצאנו שאנשים חילו את השם ולא קרה להם כלום.
אתה אומר שכתוב כאן נפרעים מיד, וראינו במציאות שזה לא קורה מיד. אותה שאלה אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, מדינה שנתחייבה בדין. נכון? שרוב מעשיה חובות ומיעוטה זכויות. מיד עובדת ברשעה, שנאמר, זעקת סדום ועמורה כי רבה. מה זה רבה? שיש רוב עבירות. אז מיד, מיד קלה. יש רק בעיה אחת, בין הזמן שבו הקדוש ברוך הוא אמר שזעקת סדום ועמורה כי רבה לבין חורבנה של סדום, עברו לפחות 6 שעות. איך אתה מסביר את זה? הרמב״ם אמר מיד, ועברו 6 שעות. או למשל, כתוב שאם העולם כולו חייב, מיד עובד ברשעו, שנאמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, ומיד הביא את המבול. אתה מסתכל בתורה, לקח 120 שנה. אז מה זה המיד הזה? הכוונה שמיד מופעלות המערכות שמביאות לכיליון. המערכות יכולות לקחת זמן. כן? וזה הסיבה שהסבל, יש סבל רב בעולם, כי הרשעים מנצלים את הסדק הזה. בסדר? המשמעות של המיד של הרמב״ם, מיד של הקדוש ברוך הוא, זה כמו אותו אחד שאומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, בשבילך מיליון שנה זה כמו שנייה אחת. מיליארד דולר זה כאגורה אחת. תן לי אגורה! אומר לו, חכה רגע. בסדר. יכול להיות, אני יודע. אבל הרמח"ל, כשהוא מדבר על השואה, לפני שהוא ראה אותה, הוא לא ראה אותה, אבל כשהוא מדבר שהיא תהיה, הוא מדבר על זה שהתחלפות המשמרות בין הנהגת הגלות לבין הנהגת הגאולה, אמנם זה נעשה מיד ברקיע, אך למטה זה לוקח זמן, והוא הזמן הקשה. ככה הוא מסביר על השואה. נינווה זה הדוגמה שאפשר לתקן. כן, נכון. טוב, הווה, נמשיך. אם כן, אומר הרמב״ם, והאבון הזה גדול יותר, זה שורה 5, כן, בעמוד נון, והאבון הזה גדול יותר מכל האבונות, שאין יום הכיפורים ותשובה וייסורים מחפרים, אלא כאן אלא כולן תולין ומיתה מחפרת. וכך אמרו זל, כל מי שיש בידו חילול השם, אין כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים לחפר, ולא בייסורים למרק. אלא כולן תולין, ומיתה ממרקת, שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר העוון הזה לכם, עד תמותון. וכל זה, כשיהיה מחלל שם שמיים, ברצונו, כמו שהתבאר. לא שזה קרה שלא ברצונו, כגון למשל בשמד וכדומה. כן, שזה הנקודה שהוא חוזר עליה הרבה, כנגד אותו רב שתקף את הנוסים, כן. מה זה המירוק או הכפרה? הכוונה שזה בא למלא את החיסרון שהמעשה עשה בעולם. כן? אדם, הרי כשאדם חוטא, בוא נבדוק מה קורה לפני החטא ומה קורה בעקבות החטא. לפני החטא, קודם כל מישור ראשון, אותו אדם הוא צדיק, נכון? חטא, מה הוא עכשיו? רשע. מה קרה? מה קרה? אי אפשר למה? אתה רוצה להגיד משהו? סגיד. כן, אבל אני באמצע להסביר משהו. הוא שאל אותי מה זה כפרה. אז מה אני אעשה? אני לא ענה לו בגלל שיש לך שאלה. לא, כל זה צריך. אז אדם, לפני החטא, הוא צדיק. אחרי שחטא, הוא רשע. בוא נראה למשל מה היה החטא. נגיד החטא היה שהוא רצח. לפני שהוא רצח, הקורבן, כמו שקוראים לזה, היה חי. בעקבות החטא, הוא מת. עכשיו נתאר לעצמנו שהרוצח הזה חוזר בתשובה. עכשיו הוא כבר לא רשע, מה הוא? צדיק, נכון? והמת, נשאר מת. זאת אומרת, יש פה איזה אי-סימטריה, קוראים לזה אסימטריה, בין מה שקורה בתוכיות האדם לבין המעשה שהוא עשה. התשובה מתקנת את העובדה שהאיש הזה רשע. עכשיו הוא כבר לא רשע, עשה תשובה. אבל החיסרון שעשה בעולם נשאר. את החיסרון הזה צריך למלא. איך ממלאים אותו? זה הכפרה. אז במקרה של חילול השם, אין כפרה עד המוות. מובן? טוב, וזאת למה? משום שחילול השם זה סותר את כל המהות של התוכנית האלוהית בעולמו בכלל. כלומר, לא רק בתורה, אלא בשביל מה ריבונו של עולם עושה כל מה שהוא עושה? הוא גילה לנו שהוא רוצה לקדש את שמו. אז מה שמחלל את שמו הוא ההפך של כל מגמת הבריאה. כן. יש הבדל בין שוגג לבין שלא ברצונו. האנוס זה נקרא לא ברצונו, למרות שהוא לא שוגג. כן. כן, מה אם שאני אם זה בדם לעקום ובדם לחברו? הקדוש ברוך הוא לא משלים אלא אם כן האדם משלים. אם האדם עשה תשובה, עדיין יש חיסרון שהוא עשה בעולם הקודש. צריך תיקון. כן. ואיך חיסורים? אתה שואל איך הכפרה זה עובד, נכון? ייסורין זה לא תיקון האדם עצמו. הייסורין זה השלמת החיסרון שיש בעולם. אז אתה שואל כיצד, נכון? אז אתה שואל איך הכפרה עובדת. אז מה שאני אמרתי, כן. התשובה היא, שנגיד אדם רצח. איך מחפרים על רצח אגב?
סקילה.
מה פתאום סקילה? מה פתאום? איפה ראית שרוצח היה סקילה? מה? הרג, הרג, נכון? הורגים אותו, נכון? לא, אז יש בעיה. אבל אותו אדם שרצח, הוא מתהלך חי לפנינו. כלומר, החיים הביולוגיים שלו גרמו לאובדן חיים. אז יש פה סתירה, יש פה שערוריה. על ידי שאתה נוטל את חיים. אז יש פה שתי אפשרות. או שאתה מחיה את המת, או שאתה נוטל את חייו של הרוצח. לפחות שיהיה איזון. לכן זה עובד. אז זה במקרה של דבר שחייבים עליו מיטה. אבל יש דברים פחות חמורים, שאפשר לומר, החטא גרם להמעטת החיים, לכן הייסורין זה המעטת החיים מצד העושה. אז זה בא להאזן גם כן. לא. לא, אבל זה בדיוק העניין. שחיים שגרמו למוות, זו שערוריה. לכן אי אפשר להשאיר את החיים כך. אותו דבר, אם אני חתכתי את היד רק לחברי, לא הרגתי אותו, רק חתכתי לו את היד. מה אומרת התורה? יד תחת יד. אז איך הוא הבא? אתה מחזיר לו משהו? לקחו, חתכו לפוצע, חתכו לו גם כן את היד. עכשיו יש שתי ידיים חסרות. כן, אבל לפחות היד הזאת שגרמה לאובדן החיים של הזולת, איננה קיימת. אז יש פה, יש פה מאזן. אם הוא יכול היה להחזיר לו את היד, זה משהו אחר. כן. מה? זה עובד מצוין. זה בדיוק העניין של איזון. כן, השערוריה זה הנקודה. זאת אומרת, לא ייתכן שחיים יתהלכו בעולם אם הם גורמים לאובדן חיים. אז אם אובדן החיים לא היה אובדן של חיים שלמים, אלא רק של יד, אז צריך להחסיר את היד מן העושה, פשוט. כן. מה הבעיה? טוב. וכמו שחילול השם הוא אבון גדול, כך קידוש השם היא מצווה גדולה. וגומלים לו טובה גדולה הרבה מאוד. וכל איש מישראל חייב בקדושת השם, כמו שאמרו ז"ל בספרה, אני השם מקדישכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני השם, על מנת כך הוצאתי אתכם שתקדשו את שמי ברבים. ואמרו בפרק בן סורר ומורה, באו מיני מרבי עמי בן נוח מצווה על קידוש השם או לא? שמע מינה, ישראל לא צריך בעיה למצווה הוא על קידוש השם. דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל. כלומר, עצם זה ששאלו אם בן נוח מצווה על קידוש השם, סימן שלגבי בן ישראל אין צורך לשאול, ברור שהוא מצווה על קידוש השם. ברור. אגב, באמת ההלכה היא שבן נוח איננו מצווה על קידוש השם. למדו את זה מנעמן וכו'. יש סתירה בין הפסוק לדרשה. הכיצד? לא, אפשר, בסדר. כן, לא, אבל זה מהסמיכות של מקדישכם המוציא. מה זה מקדישכם המוציא? שהוצאתי כדי שתקדשו. זה על דרך הדרש, ברור. נדרש, אף אחד לא אמר שזה פשט. זה היקש, קוראים לזה. כן, על דרך היקש, ברור שהדרשות של חז"ל, הן לא מתיימות אי פעם לומר שזה פשט הפסוק. אלא זה דרש הפסוק. כמובן. טוב, עד כאן להיום. שלום.